ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שש שורות מלמעלה. אנחנו מתחילת המסכת המלצנו לצטייד עם ספר ציורים, ואנחנו בשיעורים שלנו השתמשנו בספר פירוש חי, וכעת ציור מספר 102 בספר פירוש חי. המשנה: בוזקין מלח על גבי כבש, כמו הכבש המזבח בבית המקדש, בשביל שלא יחליקו. כותב רש"י: בוזקין מלח, מפזרין ומקטטין, קודשים את המלח על הכבש לפני שחלקו, וממילא אפשר להחליק עליו בקלות, וכשהגשמים נופלים עליו הוא מחליק. בוזקין לשון כיתות, כדאמר פרק שני דיומה, ממאי דהי ויפקדים בבזק מידי דמבזקו. זה ציטוט מהגמרא שם במסכת יומא, ועוד כמראה הבזק מפורש בחגיגה כאור היוצא בין החרסים שצופים בהם זהב, והם נקובים וסדוקים, ולאו יוצא בנקב, יש בו כמראה ירקק או אדם דם. בשבילנו הרעיון הוא שבמקדש מותר לקטוש את המלח על הכבש למנוע החלקה. ממשיך המשנה, וכאן רצוי ציור מספר 103. הוא ממלאים מבו הגולה ומבו הגדול בגלגל בשבת. שני הבורות האלו היו בבית המקדש, לא במדינה, כלומר לא מחוץ לבית המקדש. ההתר הוא רק בבית המקדש ומבאר הקר ביום טוב. רש"י כבר אומר שבגמרא יפורש הדברים האלו. הגמרא: רמי לרב איקה מפשוניה, זה שם מקום לרבה, הוא העלה סתירה בפני רבה. לפני שנתקדם רק נציין שבשוליים הוספנו נושא, וכך כתבנו: פיזור מלח על משטח משטח הליכה כדי שלא יחליק, 1. במקדש, 2. במדינה. אז חזרה לגמרא, רב איקה מעלה את הסתירה בין שני מקורות ככה: תנן, בוזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. ואמרנו שהכבש הוא הכבש שדרכו עולים למזבח, וזה בבית המקדש, וניתן לדייק: במקדש אין, במדינה לא. הפעולה הזאת מותר רק בבית המקדש ולא מחוצה לה. ברמיני, חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומרדה בר. ומרדה כמו שוטחה, אז נראה אותו סוג פעולה, וכאן רואים שזה מותר גם מחוץ לבית המקדש. הגמרא אומרת: שני תבן, ההתר שמוזכר פה זה עם תבן, ולא מבטל לי, הוא לא מבטל אותו לשם. אומר רש"י: דלא מבטל לי לתבן, ולקה משום השבוי הגומות דמלאכו הוא בשבת דווי כבניין. אין כאן משום הבעיה של להחליק את הרצפה, זה היינו השבוי הגומות. דמידי דחזי למחר בהמה או לטיט החומות לא מבטל לי התם. זה לגבי תבן, הוא לא מבטל אותו שם, אז לכן אין בעיה של בניין. אבל מלח, מי שנדרס ברגל לא חזי, הוא לא ראוי לשום דבר אחר, הוא מסתם מבטלי, הוא במדינה אסור, ולכן מחוץ לבית המקדש אותו פעולה, אבל עם מלח יהיה אסור. עכשיו הגמרא מעלה שאלה, חמש שורות, שאלה ארוכה. אמר לי רב אחא ברי דרבה דרבשי, היי מלח, איך ידמי? הזכרנו מלח, וקודשים או לא ופזרים אותו על הכבש, על מה מדובר? אי דמבטלי, אם הוא מבטל אותו לשם, משאיר אותו לשם, כמוסיף הבניין. וגם בימי חול יעשו, בתוך הסוגריים, אמנם אנחנו לא גורסים אותו, אבל הוא מביא את הבעיה. מה זה מוסיף הבניין? הוא כתיב, הכל בכתב מיד השם עלי הזכיר, כל המידות והפרטים מקשורים לבניין בית המקדש היה בנבואה, ואין לשנות ואין להוסיף על זה. והיא ממשיך הגמרא, והיא דלו כמבטלי כהבי חציצה. הרי הכהן עולה על המזבח יחף, כך עובדים עבודת עבודת הקודש בבית המקדש. אז אם הוא מבטל, אם הוא לא מבטל את המלח לכבש, אז הוא לא נהיה חלק מהכבש, אלא מה? הוא נהיה חציצה. וזה בעיה בעבודת המקדש. הגמרא עונה, זה שלב ראשון, לכן יש כאן מספר אחד, ובהמשך, בעוד כמה שעות, תראו מספר שתיים. השלב הראשון, כתשובה, בהולכת איברים לכבש, דלב עבודה היא. אז ההסבר הוא כך. לא עולם הוא לא מבטל את המלח לכבש, אבל אין בעיה של חציצה. חציצה הוא בעיה כשמדובר בפעולה שנקרא עבודה, עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות. והולכת איברים לכבש הוא לא נחשב, לא מוגדר כעבודה. למשל זריקת אדם זה עבודה, אבל הקטרת קורבנות כמו קורבן עולה על האש או חלקים אחרים של שאר הקורבנות זה עבודה, אבל הולכת איברים של הקורבן לכבש, כלומר הוא עולה על הכבש עם איברי הקורבנות, זה אותו הולכה אינו נחשב עבודה, ולכן אין בעיה של חציצה. אבל הגמרא מקשה, ולא, מה אתה אומר שהולכת אומר לא נחשב עבודה? והכתיב, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבח, ויאמרו, זו הולכת איברים לכבש. אז רואים שזה כן נחשב עבודה. רש"י כותב, לקראת סוף שורות הקצרות, והקריב הכהן את הכל, רישא דקרא, והקרב וקרעם ירחץ במים. זה תחילת הפסוק. אמר באיברים כמשטר יקרא, ומדבי כהונה, כתוב בפסוק, והקריב הכהן. אז צריך כהן לפעולה הזאת, שמאמינה עבודה היא. אם דבר הוא לא נחשב עבודה, אז לא צריך דווקא כהן. אבל כאן הפסוק מחייב שכהן יעשה את זה. ממילא הולכת איברים הוא כן נחשב עבודה, אז חוזרת הבעיה, מה עם המלח? כי אם הוא עבודה והוא לא מבטל אותו שם, אז זה בעיה של חציצה. אם הוא מבטל את זה, זה בעיה של תוספת בנייה. אלא, אימה, בהולכת עיצים למערכה, דלב עבודה היא. על המזבח היה מערכה, דיינו אש, היה, שעליו היו מקריבים את הקורבנות, אז החומר בעירה, העצים שעלו למערכה, אותה הולכה לא נחשב עבודה. זה לא דומה להולכת איברים, למשל. בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, הורים מעוין עם השפיץ מושחר, והם שלבים בדברי רב הבניין, החלקת תבן על רצפת חצר, שנתקלקלה בגשמים. אומר הגמרא, דרש רבה, חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומרדה בה, כאילו בכל אופן שיוצא. אמר לרב פאבה לרבה והתניה, כשהוא מרדה אינו מרדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי קופה. תנו, האיסור פה הוא כדרך שהוא עושה בחול, אז לא עושים אותו בשבת, אלא בשינוי, וזה בשולי קופה. אז נהיה כאן קושיה על דברי רבא. לפני כן רבא אמר שמביא תבן ומורד עבר, הסברנו משמע בכל אופן שירצה, וכאן רואים שלא כך. הדא הקים רבא אמורה עלי ודרש. אחר כך רבא העמיד, אמורה זה אדם שמשמיע לרבים את דברי הרב, אז הוא העמיד אדם כזה ודרש, דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי, ברם כך אמרו משום רבי אלעזר, כשהוא מרדה אינו מרדה לא בשר ולא בקופה אלא בשולי קופה. רשי בסוף שורות הקצות כותב שולי הקופה שנשתברה, אותה קופה נשתברה, נשברה ונשארו השוליים. אז זה בהחלט שינוי מהדלקו בחול. נחזור לגמרא, ממלין מבור הגולה. אולה יקלה, אולה הגיע הוא לבי רב מנשה. עתה הוא גברה, טרף אבבה. בא אדם ודפק בדלת. ובכך הוא השמיע קול. אנחנו רק נציין שהסוגיה הבאה, תחת הכותרת נושא בשוליים כתבנו, השמעת קול בשבת. אז בא אדם דפק בדלת, ובכך הוא השמיע קול, ואולה הגיב, אמר, כך אולה אמר, מן היי לדחה גופי דחה מחילי לשבתה. מי זה שדופק ומשמיע קול שהוא מחלל שבת? רשי כותב בשורה ראשונה מתחת לגמרא, דקה מחיל שבת, הוא מחלל שבת, דקה סבא, אולי היה בדעה, קול או לא די קלה, אסיל. קול השמעת קול בשבת, כמובן חוץ מדיבור של בן אדם, אבל השמעת קולות כאילו עשויים בשבת, ולכן הוא נשמע לנו שהוא כילל אותו, הוא אמר שמי זה שמחלל שבת שיתחלל גופו. ממשיך הגמרא, אמר לי רבא, לא עשו אלא קול של שיר, לא קול השמעת קול, הייתי ויהיה. וכאן יש לפתוח את הספר ציורים פירוש חי 104, והמשולש שרואים עכשיו מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, ואנחנו נראה כמה משולשים בהמשך. ארבע קושיות על רבא שאמר לא עשו אלא קול של שיר. רשי כותב אגב, וקול של שיר הנשמע כעין שיר בנעימה ובנחת. אז זה המאפיין לפי רבא למה שאסור להשמיע בשבת, דבר שהוא בנעימה ובנחת. ומי שדופק בדלת זה לא זה. בא אביי ומקשה, מעלין בדיופי ומטיפין מירק לחולה בשבת. זה שני פעולות נפרדות. מעלין בדיופי אפשר לראות בציור מה מדובר, זה העברת יין מחבית לחבית, כמו שרשי מתאר. אבל הסוגיה לא מתמקדת בפעולה הזאת, ובציור מספר 105 הוא מה שנוגע אלינו, הוא מטיפין מירק לחולה בשבת. הגמרא מדייקת לחולה אין, לבריא לא. הפעולה הזאת שעוד מעט נתייחס אליו מותר רק לחולה, אבל אדם בריא לא. היחידמי לאו דיני לאו דינים וקבי דליטה, הרי זה מדובר לכאורה במי שישן והוא צריך להתעורר, והכל שעושים כדי לעורר אדם הוא נקרא לזה בלשוננו רעש, הוא לא בנעימה ובנחת. ושמע מינה או לא די קלה אסיר, הרי יש היתר לחולה, אבל סתם כך אסור, ולא רק קול של שיר. לפני שנתקדם, רשי מסביר את העניין הזה של מטיפים ירק לחולה. רש"י בשורה רביעית מתחת הגמרא, כלי הוא ופיו צר ושל מתכת הוא, ומנוקב בתחתיתו נקבים דקים, וממלא מים וסוטה פיו העליון, וכל זמן שפיו סתום אין המים יוצאים בנקבים התחתונים. וכשרוצה נותר פקק העליון, והמים יוצאים בנקבים טיף אחר טיף, ונותן כלי מתכת, כלי אחר של מתכת, וכופה הוא תחתיו, כלומר התחתית של אותו כלי מתכת השני הוא כעת למעלה, והמים האלו נופלים על הכלי המתכת וקולן נשמע לחולה. וממשיך רש"י וכבאי לתעורי, על ידי כל זה הוא מתיירעין להקיצור בידיים, למה לא סתם תופסים אותו ולהעיר אותו? זה לא, כי שמה יבעית, אולי הוא יהיה התקף פחד מזה. וכיוון דלהקיץ הוא, מאחר שכל המטרה לפי אהב המינה הוא לעורר אותו, לא בנעימה ונחת נשמע, שהרי כל נעים מרדימו והולך, הוא עושה את ההפך. אפילו הכי, למרות שזה לא קול של שיר לבריא, לא. יש, מאחר שאנחנו לא מדברים על איסור דורייתא, אלא על איסורים דרבנן, לחולים יש קולות. אבל המטרה של הסוגיה שלנו כעת זה לא לדבר על חולים, אלא על שאר בני אדם, ורואים שמכאן, לפי מה שאנחנו מבינים בשלב הזה, או לא יודע כלל, אסור, וזה קושיה על רבא. הגמרא אבל דוחה את הקושיה, לא מדובר על מצב שהוא ישן וצריכים לעורר אותו, על ההפך, תתיר, הוא ער וקבעי לנעם, הוא צריך לישון, חייב לישון, דמשתמה כי קלה דזמזומי. המירה כזה שמוזכר במקור הוא דווקא קול נעים, הוא קול של שיר, ולכן מותר רק לחולה. אבל אם היה מדובר בסתם קול, קול רעשני, זה לא אסור. לא אסור להשמיע בשבת. איתיבי, המשמר פירותיו מפני העופות, ודלועיו מפני החיה. משמר כדרכו בשבת, ובבד שלו, יספק ולא יתפח ולא ירקד כדר שאין עושים בחול. יספק זה להקות כף אל כף, כמו מחיית כפיים, ולא יתפח זה שמכה ידו על חזה שלו, ולא ירקד זה, על זה רש"י מסביר, ירקד ברגל להשמיע קול להבעית העופות. כאילו הקולות האלו הם כדי להבריח את העופות. ומה אנחנו רואים מכאן? מה הייתה מה? למה הדברים האלו אסורים? להבדיק המוליד קולה. וכל עולודי קולה אסיר. ושוב פעם קושיה על רבא. וכאן הגמרא דוחה, אמר רב אחא בר יעקב, גזירה שמא איתו צרור. האיסור פה הוא גזירה עתו איסור דורייתא. כך אומר רש"י, שמא איתו צרור ויזרוק לרשות הרבים להבריח העופות. אז כאן זה לא איסור גרידה של השמעת קול, אלא בגלל שמדובר בחשש שאם אנחנו נתיר את הדברים האלו לאותו שומר, הוא יבוא גם לזרוק הצרור לעופות, ובכך יכול לבוא לידי איסור דורייתא שהוא זורק את הצרור וזה מגיע לרשות הרבים. ואלא הדיאמר רב יהודה מרב, אנחנו הדגשנו עם פס כפול את השם רב יהודה אמריו, כאן נראה עוד מימרות בשמו. הפפיון שאנחנו רואים הוא מדגיש שתי דוגמאות של משחקים. ממשיך הגמרא, אם רבא צודק שאין איסור של השמעת קול גרידה, אנחנו נצטרך להסביר את הדבר הבא. מה אומר רב יהודה מרב? נשים המשחקות באגוזים, יש משחק אגוזים, ורשי מתאר את המשחק, משחקות באגוזים לגלגלה דרך דף ומכות זו את זו כדרך שמשחקות הנשים. אז יש משחק אגוזים, והמשחק הזה אסור בשבת. מה הייתה מה? להרתקה מוליד קלה, וכל עולודי קלה אסיר. כי במשחק הזה, כפי שרשי מתאר אותו, אפשר לדמות שמדובר פה בהשמעת קול. האגוזים דופקים אחד את השני, זה משמיע קול, ולא לעשות אותו בשבת. הגמרא דוחה, לא. ההימנעות, ההסתייגות מהמשחק הזה, זה לא בגלל הקול, אלא משהו אחר. דלמה עתי להשווי אגומות, ואומר רשי, להשווי אגומות להכין דרך לגלגל האגוז, צריך להיות משטח חלק, וההחלקת לשפשף את המשטח כדי שיהיה חלק, זה בעיה בשבת, אבל לא השמעת קול. ממשיך הגמרא, תהי לא תימא אחי, שאם אתה לא תסביר שכל האיסור במשחק האגוזים הוא בגלל החשש שמה יבוא להשוות גומות, עד יאמר רב יהודה, נשים משחקות בתפוחים אסור. אותו רעיון במשחק, מגלגלים את התפוחים, אתה מאי לא דיקה להיקה, תפוח שדופק בתפוח שני לא משמיע קול, אז למה שיעשו? אלא דלמה אתי להשווי גומות. אז בינתיים אנחנו דחינו את הקושיות שהעלו נגד רבה. תנן, ממלאים מבו הגולה, מבו הגדול, בגלגל בשבת. אם מישהו חשב, שאל למה באה הסוגיה כאן של השמעת קול, אז כאן התשובה, כי במסע ומתן בעניין מצטטים את משנתנו במקדש, ואפשר לדייק במקדשין ומדינה לא, ההתר של למלות זה רק בבית המקדש. כאן אנחנו מדברים על שבות, על איסור דרבנן, וממילא אין שבות במקדש, אבל במדינה זה אסור. מה הטעמה? למה שאסור למלות מבור מים בשבת מחוץ לבית המקדש? לאו משום דלא דקלה ואסיר, הגלגל משמיע קול, ומזה יש להימנע, זה אסור בשבת. אז זה קושיה על רבה. הגמרא עונה, לא, טעם האיסור במדינה כזירה שמה ימלא לגינתו ולחורבתו. הרי הוא ממלא מים, אפשר לומר אפילו כמויות מים, ואם מתירים לו למלות כאלו כמויות מים, הוא יכול לשכוח ויבוא לידי השקעת גינתו. אומר רשי, גזירה שמה ימלא לגינתו, מתוך שממלאים בו בלא תורח, עתי להשקות בו בגינתו וחורבתו בשבת. אני הוספתי בביאור עניין של כמות. נסתכל בתוספות האחרון על הדף, גזירה שם ימלא לגינתו לחובתו, מפרש רבנו תם, דווקא בגלגלים גדולים שממלאים הרבה מים ביחד שייך למגזר, אז שייך לגזור את הגזירה שהזכרנו. אבל שלנו הדלעים שאנחנו ממלאים קטנים הם ולא גזלינה. אז לפי רבנו תם, הפעולה הזאת של מילוי מים מבו לא יהיה אסור עבורנו, מאחר שאנחנו ממלאים דלעים קטנים. ממשיך הגמרא, המאמר שרה למימלה בגילגלה במחוזה, מחוזה זה שם עיר, אז המאמר התיר להם למלות מים שם. אמר, והמאמר נימק, מה הייתה מהגזו רבנן? למה גזרו מה שראינו במשנה והדיוק מהמשנה שבמדינה לא, שמה ימלא לגינתו ולחורבתו? אחה, פה במחוזה לא גינה איקה ולא חורבה איקה, אז שני הטעמים לא שייכים פה, ולכן המימר התיר למעלות מים על ידי סביבת הגלגל. כיוון דכך, אז המימר אחר כך שם לב דכה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תאו בקטנה, הם היו משרים את הפשטן במים האלו, אסר להו. רש"י כותב בעניין השראת הפשטן במים, בשורה הראשונה הוא כותב שווין בו פשטן בחול, דיינו הם שאבו את המים מהבור כדי להשתמש במים האלו להשרות בו פשטן אחרי שבת. אז אנחנו יכולים להבין מכאן שפעולות כאלו שאדם עושה בשבת כהכנה לחול, זה היווה הבעיה, ועל סמך זה המימר חזר ואסר את מילוי המים. הוא מבאר הקר, כאן מדובר בשאיבת מים מבאר הקר שהיה במדינה, זה לא כאן מדובר בבית המקדש. מי באר הקר, יהיה כאן כמה שלבים, לכן מספר אחד ועוד כמה שעות מספר שתיים, כדי להבין על מה מדובר. אמר שמואל בו שהקרו עליה דברים ואיתיהוה. רש"י, שיקרו עליה דברים כשעלו מן הגולה, הוצחו לה כדלקמן, ונמנו והתירוה, ובטלו תקנת השבות ממנה למעלות הימנה בגלגל, ולא התירו אלא אותה לבדה. הקרו לשון קריאה, שהביאו ראיות לדבריהם שיש בהן כוח לעקור שבות מפני דוחקן, והיה דוחק שהיה להם. אני מרגיש שרש"י מרמז לבעיה שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול עמנו בחוכמה ובמניין. ואנחנו מתארים פה ביטול גזירה שנעשו בדורות הקודמים, וכדי לעשות כך נגיד לא דבר פשוט ולא קל. כפי שאמרנו, אין בית דין מבטל בית דין חברו, אלא אם כן הבית דין שבא לבטל גדול הימנו בחוכמה ובמניין. בכל אופן, הגמרא מקשה על הפירוש של שמואל. מטבעי לא כל הבורות הקרות התירו, אלא זו בלבד. והיא אמרת שהקרו דברים עליה, מהי זו בלבד? אומר רש"י, מהי זו בלבד? איך יקראו לשאר הבורות בור הקר? הרי לא הוקרו דברים אלא על זו. ומדקתני בור הקר, פשיטה דהו לחודי קשרי. אז הגמרא מקשה שלפי הפירוש של שמואל, בור שהקרו עליה הדברים, ואנחנו מדברים על בור אחד, אז איך, מה פשר הביטוי לא כל הבורות הקרות? הרי לא קראו על שאר בורות שום דבר, שאר בורות נשארו באיסור. ממשיך הגמרא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, הקר הוא לשון מקור, כמו מקור מים. אז מה זה באר, מה זה באר הקר? באר מים חיים, שנאמר כהקיר בעיר מימיה. מדובר פה בבאר מים חיים, אז כמו שבבאר המים זורמים כל הזמן, כן המשך הפסוק, כן הכירה רעתה, פסוק שמבשר על רעות. כמו שהמים בבאר מים חמים חיים ממשיכים, אז גם הרעות ימשיכו. אומר, נסתכל ברש"י, אלא אמר אבנר ביצק על ידי שמיים חיים הייתה כלילה בור הקר לשון מקור כמו כהקיר בעיר מימיה כמו שמיין מקור הנובע מתחדש והולך ומוסיף תמיד כך יקרא ראתה ממשיך הגמרא גופה לא כל הבורות הקרות התירו ועכשיו אנחנו יכולים להבין שבורות הקרות זה בורות שהם בעצם בעירות מים חיים אז לא כולם התירו אלא זו בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה הם חנו אצל אותו בער מים חיים ונביאים שביניהם התירו להן ולא הם התירו אלא מנהג אבותם בידיהם היה מנהג בקשר לאותו בור עבור לטובת עולי הגולה ורק אותו בור על סמך מנהג שהיה נוהג באותו בער אז נוצר ההתר כלפיו הגענו למשנה החדשה אבל לפני שנתקדם אנחנו נתייחס לדברינו שמופיעים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הוצאת שרץ שרץ מת מן המקדש בשבת נוכל לראות בגמרא מעוינים יש במשנה וגם בהמשך הגמרא אז הם באים להבליט אחד איך מוציאים שתיים מאיפה מוציאים ואנחנו מעירים שבגמרא גם כן מופיעים מעוין וזה כדי לקשר הציטוטים למשנה המשנה שרץ שנמצא במקדש איך מוצאים אותו שרץ מת כמובן כהן מוציאו בהמיינו המיינו זה הבנית אחד מבגדי הכהונה שלא לשהות את התומה דברי רבי יוחנן בן ברוקה כלומר אף הפי ש שבכך נטמע הבגד הרי השרץ הוא אב התומה הוא מסוגל לטמא את הבגד עדיף כי בכך לא שוהים לא מתמהמים בהוצאת התומה בניגוד לדעה הבאה רבי יהודה אומר בצוות של עץ שלא לרבות את התומה הוא, אותו זה כלי צוות של עץ הוא פשוטי כלי עץ הוא לא מקבל תומה ורבי יהודה מעדיף הוצאת השרץ בצורה כזאת ולא לתמות את האבנית אז תנא קמא חושש שלא לשהות את התומה רבי יהודה תנא קמא בשמו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי יהודה במשנה הוא חושש שלא להרבות תומה מהיכן מוציאים אותו תשובה מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ועל המזבח דברי רבי שמעון בן ננס נוסיף אבל מן העזרה לא אלא אם נמצא בעזרה השרץ המת מחסהו ומניחו כך עד מוצאי שבת רבי קיבה אומר כל מקום שחייבים על זדונו כרד ועל שגגתו חטאת דהיינו מי שנכנס לבית המקדש בתומה ומתחייב על כך אם הוא עושה כך במזיד כרד אם בשוגג חטאת זה בעצם כל העזרה משם מוציאים אותו ושאר כל המקומות דהיינו למור כדיתלי ולמור כדיתלי לפי רבי שמעון בן ננס שאר כל המקומות יכלול את העזרה לפי רבי קיבה שאר כל המקומות יכלול את הלשכות אז הוא שאר כל המקומות אם נמצא בהם שרץ מת כופין עליו פסחתר פסחתר זה סיר עד מוצאי שבת ואז מוצאים אותו אני חושב שמיותר לציין ש סתם להוציא שרץ מת, זה כרוך בטלטול מוקצה. ובנסיבות האלו שהזכרנו עכשיו, אז אין איסור, אבל במקומות אחרים קיים האיסור של טלטול מוקצה. רבי שמעון אומר, עכשיו יש כאן פסקה שנשאיר אותו סתום, אנחנו נמתין לגמרא לפרש אותו. רבי שמעון אומר, מקום שהתירו לך חכמים, משלך נתנו לך, שלא התירו לך אלא משום שבות. אז רשי עצמו כותב מפרש בגמרא ההחקאי, ובדיבור המתחיל משלך נתנו לך כדי מפרש בגמרא, אז אנחנו גם כן נמתין עד לשם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הכנסת טומאה למקדש. הגמרא, אמר רב תבי בר כיסנא אמר שמואל, המכניס שטמי שרץ למקדש, דיינו כלי שנטמא בשרץ, מי שמכניס אותו למקדש חייב. שרץ עצמו פטור. מה היא טעמה? מה המקור? לכאורה הדין הזה נשמע שהיה צריך להיות הפוך. אז השאלה, למה? למה מי שמכניס כלי שנטמע בשרץ חייב, מה שאין כן מי שמכניס שרץ מת עצמו פטור? אמר קרא, מזכר ועד נקבה תשלחו. הפסוק הזה מדבר על הוצאת טומאה מן המקדש. ומה אפשר ללמוד מכאן? מי שיש לו טהרה במקווה, הפסוק מדבר על מזכר עד נקבה, הם בני אדם נטמעו, אז שיצאו מהמקדש. אז מה מאפיין זכר ונקבה? מה מאפיין? מי שיש לו טהרה במקווה. אדם שנטמע יכול להיטהר על ידי טבילה במקווה. יצא שרץ שאין לו טהרה, זה למעט שרץ, אי אפשר לטהר שרץ. אז לכן החיוב להוציא לא כולל, סליחה, האיסור בהכנסה דבר כזה לא כולל דבר שאין לו טהרה במקווה. למה מסיילי? האם ניתן להביא סיוע לדברי רב תבי מהמקור הבא, מזכר עד נקבה תשלחו, פרט לכלי חרס, דברי רבי יוסי הגלילי. מה הייתה, מה? למה ממעטים כלי חרס מהחיוב הזה להוצא דבר תמי? לאו משום דלת לתארה במקווה. כלי חרס שנטמע כידוע, תארתו הוא בשבירתו, לא על ידי תבילה במקווה. אז זה מסייע לרב תבי, אם כך הסבר המקור. הגמרא דוחה, לא, מה שכתוב פרט לכלי חרס, או לחלופין, מה אנחנו לומדים ממזכר עד נקבה, זה מי שנעשה אב הטומאה, כמו בן אדם, בן אדם, למשל הוא נהיה זב או נידה, אז הוא הופך להיות אב הטומאה, ודהיינו רמה של טומאה שיכול לטמות כלים. כלי, אנחנו שוב פעם מדברים ברמה של דורייטה, כלי לא מקבל טומאה מנימוכי טומאה, למשל מראשון לטומאה, משני לטומאה, אבל מאב הטומאה כלי מקבל טומאה. אז הפסוק הזה אומר ש לומדים מזכר עד נקבה, מי שנעשה אב הטומאה. יצא כלי חרס שאינו נעשה אב הטומאה. זה המציאות, לומדים את זה מפסוקים, שכלי חרס אינו הופך להיות אב הטומאה. יש רשי ארוך שנותן הרקע והמקורות לדברים האלו. אז בינתיים רב תבי אומר מה שהוא אמר, שמי שמכניס תמי שרץ למקדש חייב, שרץ עצמו פטור, לא ראינו סיוע ממש לרב תווי, וכאן הגמרא אומרת שהאם נוכל לומר שדברי רב תווי בעצם מחלוקת תנאים. המשולש שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, שני ניסיונות להעמיד דינו של רב תווי בר כסנה, שאין איסור בהכנסת שרץ עצמו לעזרה, כמחלוקת תנאים. אז שוב פעם רואים למה כתנאי כאן, ושלוש שורות מסוף עמוד בסוף השורה, אלא כהני תנאי. הגמרא, למה כתנאי? ציטוט ממשנתנו, שרץ שנמצא במקדש, כהן מוציאו בהמיינו, שלא לשהות את התומה, דברי רבי יוחנן בן ברוקה. רבי ידע אומר, בצוות של עץ מוציאו שלא לרבות את התומה. מי לאו בהא כמפלגי. בדבר הבא קיים מחלוקת שלהם. דמאן דאמר, דהיינו רבי יוחנן ברוקה, שלא לשעות שהסיבה שיש להוציא אותו באבנית זה כדי לזרז ולא להמתין עד שימצא איזושהי כלי שהוא פשוטי כלי עץ. כסבר, המכניס שרץ למקדש חייב. זה משתקף בדין של רבי יוחנן ברוקה, תוציא אותו כמה שיותר מהר. תוציא אותו כמה שיותר מהר, סימן שהמכניס דבר כזה חייב. וזה אגב לא כמו רב תווי. רומן דאמר רבי יהודה, שלא לרבות, דהיינו, אל תתאמו את האבני, תמתינו עד שתמצא פשוטי כלי עץ שהוא לא מקבל תומה, וזה כדי שלא לרבות. כסבר, המכניס שרץ למקדש פטור. הגמרא אבל דוחה, לא. תקולי אלמה, מבחינת התנאים רבי יוחנן ברוקה ורבי יהודה, חייב. דהיינו, לא כמו רב תווי, שלקולי אלמה מכניס שרץ, שרץ מת למקדש, יהיה חייב. וזה בניגוד לרב תווי שומר שרץ עצמו פטור. והכה בהא כמפלגי, ובכן במה הם באמת חולקים, מור סבר שיעויי תומה עדיף, רב יהודה סובר שעדיף שהתומה יישאה, יתממע שם מלהרבות תומה, ולכן עדיף שישה עד שימצאו את הכלי שאינו מקבל תומה מלתמות את אבנית. ומור סבר, התנא קמא שהוא רבי יוחנן בן ברוקה, הוא סובר אפושי תומה עדיף, עדיף להרבות בתומה מלשעות, מלהשעות תומה. ולכן אם כך שעדיף להרבות תומה, אז תוציא אותו באמצעות האבנית. אז זה המחלוקת שלהם. אז אלא אם אנחנו מחפשים מחלוקת תנאים סביב דינו של רב תווי, אלא כהני תנאי תתנן, גם ציטוט מהמשנה, מהיכן מוצאים אותו, וראינו במשנה תנא קמא של רב שמעון בן אננס, מן האיכר, מן העולם, מן העולם, אבל לא מכל העזרה. ורבי עקיבא הרחיב, אומר, בעצם להוציא אותו מכל העזרה. מי לאו בהא כמפלגי, דמאן דאמר רב שמעון אננס, מעזרה לא, דהיינו, בל נשכח, אנחנו מדברים בשבת, ולפי רב שמעון אננס, אם השרץ המת נמצא בעזרה, אז לא מטלטלים אותו החוצה. כסבר, המכניס שרץ למקדש פטור, זה כמו רב תווי. ומה אני אומר, מכול העזרה, תהיינו רבי עקיבא, כסבר, הוא בדעה שמי שמכניס שרץ מת, חייב. אז הנה, דינו של רב תווי, שנוי כמחלוקת תנאים. כעת אנחנו עוברים לדף קוף ה'. אמר רבי יוחנן, אנחנו עוד מעט נבין מאיפה בא רבי יוחנן, למה הוא מתייחס. רבי יוחנן אומר, ושניהם מקרא אחד דרשו. ושניהם, הכוונה לרבי בן אנס ורבי עקיבא. והפסוק מובא כאן בגמרא, ויבואו הכהנים לפנימה בית השם לטהר. הפנימה הם באו להיכל, ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם. הטומאה שמדובר פה, רש"י אומר, הוא טומאת עבודה זרה ותקרובותיה שהם מטמאים באוהל. במסכת שבת הפגימה ומבית נאמר שטומאת עבודה זרה הוא דרבנן. בכל אופן, הפסוק בדברי הימים לפי רש"י מדבר על הוצאת עבודה זרה מבית המקדש. דיברנו על הוצאה מההיכל, והם הוציאו אותו, אני קורא עוד פעם, ויוציאו את כל הטומאה שמצאו בהיכל השם לחצר בית השם. זה הכוונה הוא לעזרה. ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. ובעזרה זה עבר מהכהנים, כך התחיל הפסוק, ויבואו הכהנים, וכשזה הגיע מההיכל לעזרה, הלוויים קיבלו את זה. אבל לא, כהנים אחרים לא. כך אומר רש"י, ארבע שעות מלמעלה, ויקבלו הלווים להוציא משם לנחל קדרון, אבל כהנים אחרים לא מתאמין. אף הפי שהיו צריכים לאנשים הרבה, אלו מוציאים מן ההיכל עזרה, זהו, אלו הכהנים, ואילו משם ולחוץ, לוויים הוא דמתאמין ולא כהנים. נמשיך ברש"י, בן ננס סבר, מדאישתני טומאת עזרה מכהנים ולוויים, שמע מינה היכא דאיתא בעזרה לא מפקינן בעבירה. יש עבירה לכהן לטמאות, אבל אין עבירה כזאת על הלוויים. אז בן ננס מפרש שכשהטומאה בעזרה לא מוצאים אותו על ידי עבירה, אלא מהדרינן היתרה, ובשבת נמי לא דחינן שבות. וזה מסביר למה לפי רבי שמעון בן ננס מן העזרה אין דחף, אין עניין או חיוב להוציא אותו בשבת מן העזרה. אנחנו חוזרים לגמרא. מור סבר, רבי שמעון בן ננס סובר, מדאישתני בעזרה בלוויים, מה שלמדנו כעת ברש"י, מזה שהיה החלפה מכהנים ללוויים בעזרה, בעניין הוצאת הטומאה, טומאה בעזרה לקה. רש"י כותב, טומאה בעזרה לקה, כלומר, איך דאית הטעם לא חמירה כולי היי. ממשיך הגמרא, ומור סבר רבי עקיבא, עד איכה דלא אפשר בלוויים מפקי כהנים. לוויים אינם רשאים להיכנס להיכל. אז איפה שאי אפשר בלוויים, כהנים מוציאים. השתא בעזרה דאפשר בלוויים, תו לא מטמי כהנים. אבל יש להוסיף פה, אבל אין להשעות את הטומאה עד מוצאי שבת. זה רבי עקיבא, שגם בעזרה מוצאים את השרץ בשבת. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י בשורה ראשונה. אמר רבי יוחנן לעניין איולי, בעניין הכנסה כולי אלמה המכניס שרץ חייו, וזה דלא קרב תווי. אז רבי יוחנן נוקט עמדה ש מבחינתו אין, אנחנו לא רואים תנה שסובר כמו רב קווי. ולעניין להוציא הנמצא בעזרה בשבת בהי קרא פליגי, בעניין התחיפות להוציא בשבת מן העזרה, זה מחלוקת, וזה על פי הפסוק שלמדנו. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. כתבנו סדר עדיפות בעניין מי נכנס להיכל לבצע תיקונים. הבתים והמספור מלמד על שתי דעות, וגם הפס הכפול מבליט את הדעות. למשל, הבית הראשון, הגמרא תביא ברייתא, ואחרי הברייתא אתם רואים משפט בפס כפול, וכתוב ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא. זה דעה שיש להעדיף טהורין לא, בין אם מדובר בכהן או כהן בעל מום, סליחה, בין אם מדובר בכהן לוי וישראל, אבל כולם יהיו טהורים ולא טמאים. ובדעה או במקור השני שמובא, אתם יכולים לראות שוב פעם פס כפול בשורה הראשונה בשורות הרחבות, אידי ואידי כהנים אין, ישראלים לא. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, הכל נכנסים בהיכל לבנות, לתקן ולהוציא את הטומאה, ומצווה בכהנים. אם אין שם כהנים, נכנסים לוויים. אין שם לוויים, נכנסים ישראלים. ואידי ואידי, בין אם מדובר בכהן, בלוי, בישראל, טהורין אין, טמאים לא. אמר רב הונא, רב כהנא מסייע כהני. נבין את האמירה הזאת, רב כהנא מסייע כהני, בהמשך. דתני רב כהנא, מתוך שנאמר בעניין כהן בעל מום, כתוב אך אל הפרוכת לא יבוא, יכול לא יהיו כהנים בעלי מומים נכנסים בין האולם ולמזבח לעשות ליקוי פחים. האם כך? ליקויים, אומר רש"י, תסים של זהב, תסים של זהב שמחפים בהן בית קודשי הקודשים מתוכו. אז השאלה פה, האם לצורך עשיית אותם תסים, האם בעלי מומים לא ייכנסו? וכאן התנא מזכיר אפילו בין האולם ולמזבח, צריכים לעבור שם כדי להגיע לפנים, שמה היו מחפים את בית קודשי הקודשים. האם נמנעים בעלי מומים להיכנס אפילו באזור הזה בין אולם לזרח לעשות ליקוי פחים? תלמוד לומר אך, בפסוק שקראנו כתוב אך אל הפרוכת, חלק. הביטוי הזה אך חלק, הכוונה אך הוא בא למעט, דהיינו בעלי מומים אסור להם לעסוק בעבודת הקורבנות, אבל זה ממעט, רק את זה הם אסורים, אבל לבצע מלאכות אחרות שאינם עבודת הקורבנות מותר להם. מצווה בתמימים, אין שם תמימים נכנסים בעלי מומים. מצווה בתורים, כלומר כהנים תורים, אין שם תורים נכנסים תמאים. בסך הכל מה אפשר לומר לגבי הרשימה הזאת? אידי וידי, כל אלו שהוזכרו פה כהנים אין, ישראלים לא. דהיינו כהנים תמאים עדיף מישראלים תורים. עכשיו אנחנו מבינים מה עומד מאחורי הביטוי רב כהנא, שהוא הביא את המקור הזה, מסייע כהני. הוא מסייע לכהנים, כוונה הוא מעדיף כהנים בכל מצב. איבאי אלוהו. כאן הגמרא שואלת, מה אם הבחירה שלך לצורך תיקונים בריקוי פחים וכדומה תמי ובעל מום, איזה מהם נכנס? רב חייא בר אשי אמר רב, תמי נכנס, עדיף תמי מבעל מום, דהה אישתרי בעבודת ציבור. יש תקדים בעניין תמאים שכשמדובר בקורבן ציבור, תמי, כהן תמי, יכול להקריב אותו. זה בניגוד לבעל מום שהוא לא יכול להקריב קורבן ציבור. הוא לא יכול להקריב שום קורבן. רב אלעזר אומר, בעל מום נכנס, דה אישתרי באכילת קודשים. בעל מום אמנם לא מקריב קורבנות, אבל כשמדובר בחלוקת קורבנות לצורך אכילתם, בעל מום יכול לקבל חלק, וזה בניגוד לתמי שלו. יש לציין, הגמרא בפסחים דף נ"ט עמוד ב' אומר שכל זמן שכהנים לא אוכלים בשר הקורבן, הבעלים לא מתכפרים. ומובא שם ברייתא שכתוב, שמצטט את הפסוק, ואכלו אותם אשר כופר בהם, ולמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כל זה מופיע שם בפסחים. אז האמירה כאן שיש להעדיף בעל מום מתמי, שהבעל מום הוא אוכל בקודשים, ואכילת הקודשים יש לזה משמעות, כפי שמשמעות מעבר לעצם האכילה, כמו שהזכרנו. וכאן הגמרא מגיעה לסוף המשנה, להסביר סוף המשנה, שישארנו סתום, וכמו שרשי אמר בגמרא מפרש. רבי שמעון אומר, מקום שתירו לך חכמים, משלך נתנו לך. רבי שמעון, היכה קאי. אנחנו רואים פה צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, בירו שני דברי רבי שמעון במשנה, היכה קאי. זה השאלה שהגמרא תשאל על שני החלקים של אמירתו במשנה. אז שוב פעם בגמרא, רבי שמעון היכה קאי. האמירה של רבי שמעון שמקום שתירו לך חכמים משלך נתנו לך, הטעם קאי, הוא שייך למשנה שעכשיו הגמרא מצטט אותו, והוא מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא ייכנס. הרי הבן אדם הזה עבר מחוץ לתחום וזהו, אם הוא עבר אפילו מעט לא יכול לחזור. רבי שמעון אומר, וזה הרבי שמעון שראינו במשנה שלנו, מה הוא אומר? אפילו 15 אמה ייכנס. גם אם הוא יצא שיעור כזה 15 אמה מעבר לתחום, היו אנשים האחאים היו שמים ציון בדרך עד כאן תחום שבת. ואז אם אדם יצא מעבר לזה אפילו 15 אמה, ייכנס. לפי שאין המשוחות, משוחות אלו הם המודדי התחומים. אותם אנשים המשוחות, שאין המשוחות ממצין את המידות מפני הטועים. ברש"י יש שני פירושים, אבל בגדול מפני הטועים הוא שנוי בשני לשונות ברש"י, אבל זה שאין המשוחות ממצים את המידות, זה אומר שאלו שמודדים את התחום הם לא שמים את הציון בדיוק ב-2000 אמה, שזה סוף התחום, אלא הם נקרא לזה מקצרים או ממעטים בשיעור של 15 אמה לפני הסיום האמיתי, לפני ה-2000 אמה האמיתיים. דיינו, 2000 מינוס 15, 1985 אמות מגבול העיר, שמה היו שמים את הציון. ולמה? למה לא עד הסוף? למה לא ב-2000 אמה ממש? בפני הטועים. אבל כפי שאמרנו מקודם, יש שני פירושים על כך. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, מפני טועי המידה, שמה יטעו בה. וכך מקצרים אותה. נמצא שעדיין התחום לא הגיע, ומי שהחשיך לו חוץ לתחום כבר נכנס בתוך 2015 אמות. כלומר, מי שחושב שהוא עבר את התחום, זה כבר מי שהחשיך לו חוץ לתחום. האמת היא שהוא עדיין הוא עדיין תוך 15 אמה לפני סיום אותם 2000 אמה. כדפרישית, במי שהוציאו, מה שלמדנו במוקדם יותר במסכת. אז זה הכוונה לתועי המידה, לכן היו מקצרים. לשנה חינה, מפני התועים ששוכחים ויוצאים וחוזרים ונכנסים. כאן התועים הוא על הציבור הכללי, שהם שוכחים שהיום זה שבת, או שוכחו את העניין של תחום ויצאו וחוזרים ונכנסים. אז בגלל שזה תופעה, אנשים שטועים ושוכחים ויוצאים מחוץ לתחום, לפי כך מקצרים המודדים את התחום. הסימן הוא לדעתו ציון, ומציבים בתוך התחום שאם יצא לא אביד איסורה. ואמרנו שמי שיצא אפילו 15 ימה ייכנס, אומר רש"י, זה משלך נתנו לך, שכבר הוא בתוך תחומו. והכה אתה רבי שמעון למיטב טעמה למלטה. בא כאן רבי שמעון לתת טעם לדינו. זה לא תימה מיקל אני באיסור שבת. אל תחשבו שאני מכיר באיסורי שבת, אלא משלו נתתי לו. אותו אדם שעבר את מה שהוא חשב גבול התחום, הוא עדיין באזור שמותר לו. והכה נקד לה, זה מובא פה משום פלוקתא דנימת כינור, כדי מפרש ועזיר. למרות שהעניין הזה של חזרה למי שיצא מחוץ לתחום הוא לפני הרבה דפים, רש"י ציין דף נון ב', למה זה מובא כאן? בגלל עניין נימת הכינור שלמדנו לפני זמן קצר כאן, והגמרא תתייחס לזה מיד. אז הסברנו כעת את הפסקה הראשונה אשר רבי שמעון, דהיינו מקום שתיעו לך חכמים משלך נתנו לה. חשבת שיש איזושהי כולה פה? לא, זה שעברת את התחום עד 15 אמה זה שייך עדיין לך, כי ה-15 אמה האלו הוא בעצם עדיין תוך ה-2000 האמיתיים. ממשיך הגמרא, שלא הטיעו לך אלא משום שבות, זה גם נאמר על ידי רבי שמעון, היחקאי, מה זה? למה זה שייך האמירה שלא הטיעו לך אלא משום שבות? הגמרא עונה, הטעם קאי, הוא שייך למשנה שלמדנו לא מזמן בעניין נימת הכינור שנפסקה. דקאמר כושרה, כך ראינו בדף קוף ב' עמוד ב', התנא קמא אמר יש אפשרות לקשור, לעשות קשר. ויאמר לי רבי שמעון עונבה, עוניבה זה לא עתיד לידי חיוב חטאת שאולי רבנן, כשירה. ונצא מהנחה שהקשירה כאן הוא קשר שאינה של קיימה, אבל אפשר בקלות להתבלבל אם אנחנו נטיל לך כשירה, אפילו אם זה לא כשירה איסור דורייתא של כושר, בכל זאת כשירה דעתי בידי חיוב חטאת לא שאו לרבנן. לפי רבי שמעון האופציה היחידה לטפל באותו נימת כינו, אותו חוט שבו מנגנים על הכינור, הכינור שנפסקה, ואותו כינור הוא לשם שירת הנביאים. אז עניבה באותו מזכרת בתיקון הכינור הוא סך הכל איסור דרבנן, אבל כשירה, גם אם מדובר בכשירה שאינה של קיימה, אבל אפשר להגיע לכשירה שהוא איסור דורייתא, זה רבי שמעון לא היה מוכן להתיר. אנחנו נסתכל ברש"י, כושרה בנימת כינור שנפסקה, ופליג רבי שמעון ואמר בברייתא עונבה. זה למדנו לפני כמה דפים. ואמר אחת, טעמה למרתה. וכאן הוא מגלה את הטעם שלו. הוא פליג התנה דליאל, והוא חולק על התנה דליאל, ואמר, לא הותרו במקדש אלא שבות. דהיינו, לא הותרו אב מלאכה, אלא איסור דרבנן. ובתרתי מפלגה מרתה דרבי שמעון. ובשני נקודות רבי שמעון חולק על החכמים, רישא במחשיך חוץ לתחום, וסיפה בנימת כינור. והכי כמה רבי שמעון נתן הקמה, אף הפי שהכרתי במחשיך חוץ לתחום, מחמיר אני בנימת כינור. דהתם בניין המחשיך חוץ לתחום, משלך נתנו לך. מה שהחכמים מתירים עד 15 אמה, זה שייך לבן אדם עצמו. אבל כאן, בעניין נימת הכינור, לא התירו אלא שבות. כשירה דעת ילידי חיוב חטאת במדינה, גזור, גם במקדש, גזור שמה יקשור קשר של קיימה. ולכן, אני אומר רבי שמוכן להתיר רק עניבה. לשם דיוק לשון, ברצוני לציין, לפני כמה שורות ראינו את המקור בעניין התחום, מי שהחשיך חוץ לתחום. בשוליים, תחת הטור של המסורת הש"ס, הוא מביא שלאל מבית המבית ושם איתה מי שיצא. כך אנחנו פירשנו את הגמרא על מי שיצא מחוץ לתחום, כי באופן מילולי מי שהכשיר חוץ לתחום יש לזה משמעות אחרת, אבל אנחנו הסברנו על פי מה שמובא במשנה בנון בית המבית, מי שיצא חוץ לתחום. ורבי שמעון הסביר שמה שנקרא נראה כהתר שלו אינו בעצם היתר, אלא זה מעיקר הדין, כי אותם 15 אמה, הבן אדם הזה כבר עדיין בתוך תחומו. ברצוני ללמוד יחד איתכם התוספות, והוא משמיע דברים שראינו כבר. בכל זאת נראה את הלשון של תוספות. אמר רבי שמעון ייכנס, והכי כמה לי רבי שמעון נתן הקמה, אף הפי שמקל אני במחשיך חוץ לתחום, או כמו שהסברנו לגבי מי שיצא חוץ לתחום, מחמיר אני בנימת הכינור. דהתם בעניין התחום לאו כולה הוא, אלא משלך נתנו לך. וגם כאן לא נתנו לך אלא משלך, דהיינו עניבה. דהבי דבר המותר. והדנתר עד הכה, וזה שרבי שמעון המתין עד לפה, עד לסוף המסכת, משום דבי לעסוקי מילי דמקדש, אבל לא במקדש, כי הוא רצה שנסיים עם כל המשניות האלו שהם שייכים למקדש ולא במקדש, כפי שראינו משנה אחר משנה. ובכך זכינו בסייעת הדשמיה לסיים מסכת עירובין, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל מסכת פסחים. עד כאן שיעורנו להיום.